Hi, Gilly.
Καλησπέρα, Νίβ.
Hi, Maya Benisa.
Hi, Matino, to Matini.
אנחנו כאן יחד על תרבות יום א', שהוא
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ.
שכבר ביום ראשון
יספר לכם על כל הדברים החשובים בתרבות לדעת. אני חושבת שאני צריכה לחפוף אותך על מה שהיה שבוע שעבר, כי היית כל כך תקוע ביוון שאני לא בטוחה שתסתדר בלי המסטיקה שלך היום.
האזנתי לך ולגברת ליטמן ואני מוכן ומזומן כמו שטר של 100 שקלים.
אוקיי, אז מה יהיה לנו השבוע?
נדבר על הסרט אוסלו שעולה היום, נכון?
כן, על אוסלו ועל הגורם האנושי גם צריך להזכיר את זה.
כן, בכל מקום שיש בו HBO, שזה יהיה הוט סרקומטיבי.
נכון.
סרט אוסלו על הסכמי אוסלו.
נכון, על אחורי הקלעים של הסכמי אוסלו.
תזמון קצת טרגי אירוני, לא?
מעניין, כן, תזמון מעניין.
נדבר על זה, נארח פה את אלוף בן, שהיה הכתב המדיני של הארץ, בתקופה שבה התקיימו השיחות שהובילו להסכמי אוסלו. אז נשאל אותו מה באמת היה שם ועד כמה הסרט נאמן למציאות, ובכלל נדבר קצת על עניינים שמשיקים בין תרבות לפוליטיקה, ואי כבר בין תרבות לפוליטיקה, גילי. נשוחח קצת על ענייני ה-BDS והחרם התרבותי המתרגש עלינו, ואיך הוא ישפיע או לא ישפיע על תעשיית הטלוויזיה שלנו, שנהיית ככה בינלאומית, ועל כל מיני נוגה ארזיות נגיד.
למשל.
ונסיים סיבוב מהיר שיכלול הכל.
ממש, הכל מכל.
ספר, פודקאסט, עוד סדרות. יהיה לנו כיף חיים.
הישארו עמנו, יהיה מטריף, או כמו שאומרים אצלכם, מטריפונס. אבל ניב, לפני שנתחיל, מה קורה לך על היד שם? מה זה הקביעה הזאת?
את רואה? מאיה, את רואה? תסתכלי. התרשמת? זה קביעה מהשתתפותי בריאליטי, אשכנזי מנסה להדליק מנגל נגד כיוון הרוח על גג באג'מי.
זה תסמונת על שם מנדי איזיקוביץ' שאתה רוצה לומר.
כן, עוד נגיע למנדי, גם היום עוד נגיע לו, אבל אני רוצה לומר שהיו לי כמה סיטואציות סטרגיות באג'מי, במאחז אג'מי, יש לומר בימים אלה. תקלטתי ביום חמישי וישנתי אצל חבר שגר שם, כדי לא לנסוע חזרה לאספסת, בגילופין, זה מאוד אחראי מצידי.
ממש, אבל כן הדלקת מנגל בגילופין?
לא, את המנגל הדלקת לא בגילופין, אבל כשנסעתי...
אז אין שום דבר כאילו שאפשר לתלות בו את הבושה הזאת.
הרוח הנגדית, מה זאת אומרת? רוח מכיוון הים. אל תקשיבי שנייה, היה לי עניין, לוקח היום זמן עד שמצליחים להזמין מונית מאג'מי ולאג'מי, שתדעי. כאילו נהגים לא לוקחים אותך לשם בכזו קלות, ומצאתי לי נהג שיקח אותי מאג'מי לקי, המקום שבו תקלטתי, ויצא שהנהג הוא ממוצא ערבי, אחלה לו ואחלה לי, בא לקחת אותי, ואני כבר עם הרגשות השם של מי שגר ב... אני לא גר שם, כן, אבל אני משתכן אצל חבר.
הכנת לו פיטה?
לא הכנתי כלום, אני כזה יושב מאחורה, עכשיו גם ביוון, שאת כל הזמן מסתלבטת עליי, על זה שאני חזרתי מיוון, נפחה לסתור, יסו, טריפונס וזה. כעיסו אותי, גילי. כי את יודעת, גילי, יש את המבצע הזה, לא כעיסו אותך, לא היית באתונה. אני עכשיו אדם די נחה, ללא כרטיס אשראי, ללא מזומנים, ללא כלום. עכשיו, בלי כרטיס אשראי, אין חגי טקסי, כן? אחותי שתחיה, נתנה לי 100 שקל, נתנה לי שטר. אמרה לי, כך נבקש שיהיה לך לבזבוזים, אל תבזבז הכל מקום אחד. אז התחלנו את הנסיעה, ואני אומר, תשמע, חשבון, אני כבר צריך, אני אשלם לך במזומן, כי זה לא באשראי. כבר זה התחיל עקום, כן? אז הוא אומר לי, יו, מה עשית לי? ומתקשר למוקד, וצריך להחליף את האמצעי תשלום. וכבר הנסיעה התחילה בצורה מעוררת, כשאני גם עם הרגשות השם שאני לוקח מונית מאג'מי, ושלא יחשוב שאני איזה יהודי שמתנחל לו שם בה. זה בסדר גמור, אל תדאג. אני משלכם. אני גם תכף, יש לי את העניין הזה עם המסכה של הארץ, שלפי מי שאני איתו, אני או שהיא עם הצד האטום, או שהיא עם הצד עם הלוגו.
אתה צריך להסתדר על המסכה של ישראל היום.
עכשיו אמרתי, אולי הוא לא מכיר את הלוגו, והוא יחשוב שזה מין כזה, הארץ שלנו. או...
אולי הוא לא מסתכל על החנים, ולא אכפת לו בכלל.
שנייה, עשיתי את המסכה הפוך. באיזשהו שלב דהיתה שתיקה מביכה. אז הוא בטח חושב עצמו, טוב, אני אפיג את המתח, אני אפתח גלגלץ. הוא פותח גלגלץ, מתברר שסבלימינל מתארח באותו יום בתוכנית.
או איזה יופי.
ואז מתחיל השיר הכי הארדקור של סבלימינל, שלא שמעתי אותו בחיים שלי, וזה הולך בערך ככה. אני לובש את המדים הירוקים, ולא אס את הערבים, הם יורקים לי בפנים, אני שומר על השטחים.
בואו נשאיר לכם לפנינו, לא אחד, כי מחר יום חדש.
צל מצטרף אליו. אני חי לי מיום ליום, ואין שלום. ואז אחרי כל אלה עוד מגיע מומי לוי, כי הכל זה לא היה מספיק מתרגר, כן? ושאר, אין לי ארץ אחרת. ואז הנהג שותק, ואני שותק, ואני אומר עצמי, אוקיי, מה קורה פה? לפחות תכף אני ארד בקי, הנסיעה הזו פשוט תיגמר, והוא יגלה שגם נתתי לו טיפ, והכל יהיה בסדר, והוא ישכח את הנסיעה. אנחנו נתקעים בפקק בלילנבלום, ומתחילות החדשות. והחדשות מתחילות עם זה שבאום החליטו לקבל את הפנייה הפלסטינית לחקור פשעי מלחמה בעזה, אז נותנים תגובות של כל הקשת הפוליטית, וכשאני אומר הקשת הפוליטית זה מנתניהו ועד סמוטריץ' ובן גביר, כן?
מגוון, כן.
והכל זה הפלסטינים הם ככה, וערבי ישראל הם ככה, והאום הוא ככה, וכולם אנטישמים וזה. אנחנו בפקק בלילנבלום, ופשוט אמרתי לנהג, טוב, אני ארד פה, שיהיה לך לילה טוב אדוני, נתתי לו את השטר של 100 שקל והלכתי.
אז הקביעה הזאת זה כאילו אנישה?
מה, את חושבת שזה כאילו אשמה, כמו בבורדווק אמפייר, ראו שמצליף בעצמו אחורה?
שיים, שיים.
לא, זה סתם אשכנזיות.
You are my first Jew. In my country, we see you as terrorists and murderers.
In my country, we see you as a savage nation whose army shoots our children for sport.
אני רוצה להתחיל ברצינות לגבי אוסלו.
כן.
כי אתה ואני משתייכים עדיין לדור הזה שבחטיבת ביניים שחררו מוקדם יום לימודים כדי שנלך הביתה לראות את החתימה על הסכמי שלום.
כן, זה דיברנו כבר כשהיה את הדוקו על הסכמי אוסלו. אז כבר הזלנו דמעות, אמרנו, אוי, חיינו הדור האחרון של התקווה.
לא, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שבאמת כאילו...
לאן הגוזה התקווה?
התקווה הלכה כפות. אתה יודע מה? לאן היא הלכה?
נו?
היא הלכה למחזה.
כן. היא הלכה לתיאטרון, גילי.
היא הלכה לתיאטרון, כמו כל הזקנים. למחזה של ג'יי-טי רוג'רס, שכתב על אוסלו. המחזה הזה עלה בארצות הברית, ועלה גם בארץ תקופה. ועכשיו עיבוד של המחזה הזה הפך לסרט טלוויזיה באורך מלא. מה זה מלא? מלא מלא, מלא על מלא.
כן. פעם היינו אומרים, סרטי טלוויזיה זה כאילו סרט שהוא דרגה אחת למטה, נכון? אז נהיה העניין שכל סרט הוא בעצם גם יצא בטלוויזיה. זאת אומרת, גם וונדר וומן הוא פתאום סרט טלוויזיה. אבל אז גם האירי של סקורסזה הוא סרט טלוויזיה. אז זה לא האירי וזה לא סקורסזה. זה סרט טלוויזיה כמו פעם.
פעם,
כן.
אפילו.
נדיה דנדיה קומנצ'י סטורי, סרט טלוויזיה.
אתה זוכר שהיה כאילו שבחינוכית את הסרט על נדיה קומנצ'י?
נדיה דנדיה קומנצ'י סטורי, מה זאת אומרת?
שהיא מוזגת לעצמה אקונומיקה ושוטה, והיא מגישה את כוס התרעלה לשפתיה באמצעות כפות הרגליים שלה.
בוודאי.
אתה זוכר את זה, נכון?
איך אני יכול לשכוח את זה? הסרט הזה חרוט במוחי.
אני אומר את זה ככה, הייתי מעדיפה לראות ברפיט 16-17 פעמים את נדיה קומנצ'י, מאשר את הפעם האחת שראיתי את אוסלו. הסרט של HBO.
עשית בילד-אפ.
בילד-דאון. שמנסה לספר את אחורי הקלעים של אוסלו, דרך הסיפורים של המתווכים, דמויות לכאורה שוליות.
המתווכים הלא רשמיים מאחורי הקלעים, כשעוד פלסטינים וישראלים לא יכולים להיפגש אחד עם השני.
נכון.
זה בניגוד לחוק.
בניגוד לחוק, וזה היה מין מסלול שיחות חשאי, לא רשמי כזה, בין אנשים שהם לא גורמים רשמיים.
בחסות טריאל לארסן, שמי מגלם אותו גילי?
ההוט פריסט, כן.
אנדרו סקוט, הוט פריסט.
כן, איזה חתיך הוא היה שם, אבל לא כאן.
זה נורא מצחיק, את מדברת על הילדות, וכל הילדות שלי, טריאל לארסן, זה איזה מין שם כזה ששומעים בחדשות ובמבזקים, כן? השליח טריאל לארסן, טריאל לארסן, ופתאום יש לו פרצוף, וגם היה לו רומן עם פיבי וולר ברידג', מה עוד...
ומבטא בריטי באופן מאוד מפתיע.
מה שיפה זה שגם הנורווגים וגם הישראלים מדברים ביניהם באנגלית, אבל נחליק על זה, כן?
נחליק על זה, כן, הדמויות הם הדמויות האמיתיות. יאיר הירשפלד, שאותו מגלם דובל גליקמן.
וואו וואו וואו, דווקא להסכם הפלסטינים ניגש. יש לך טעם יקר. נכון? זה לככה.
לגמרי. יוסי ביילין, שהוא איצי כהן.
כן.
אחמד קוריה, שאנחנו מכירים אותו בשם אבו עלה סלים דאו.
כן.
שעושה תפקיד מעולה.
זה יפה שהוא קודם היה אבו אמג'ד, ועכשיו הוא אבו עלה. בעבודה ערבית, הוא היה אבו אמג'ד גילי.
אני זוכרת, אני רק אומרת שכאילו, כמו לקרוא לאבא שלך, אבא של ניב.
כן.
מבין, זה כזה. גם כולם אבא של מישהו. חסן אספור, שאותו מגלם ווליד זויטר. בקיצור, יש שם חבורה של דמויות שהסתובבו בעולם, והם מגולמים כרגע בידי שחקנים ישראלים ופלסטינים.
את כאילו ירדת על הסרט, אפשר להסכים שסלים דאו מדהים בתור אבו עלה?
כן, הם רובם משחקים ממש טוב, זה נקודת האור בסרט, שמכל יתר הבחינות חייבים לומר שהוא פשוט צחיקי מצחיקי, אבל לא בקטע הטוב.
כן.
כאילו באמת שאוסף כזה של...
יאיר שלום, אבו פרחב שלום, כן. זה כזה, כל הזמן כשאני רואה דובה לגליקמן עם השיער המפוזר הזה, זה ממש נדמה לי.
לא, גם הקטע שבו הם נכנסים לראשונה לאותה חבילה בפעתי אוסלו, והישראלים מנסים לשבור את הקרח, לא התכוונתי לחידוד פה, ואומרים, איזה קור, והתשובה שהם מקבלים, אך לא קר כמו בליבו של חייל ישראלי ששובר את העצמות לבני ובנות עזה.
כן.
אוקיי, ביאסתם.
אגב, רגע, אני רוצה להגיד לך משהו על גליקמן. הוא שיחק כבר בשטוקהולם, נכון?
כן.
ועכשיו הוא באוסלו. ברור לנו מה היצירה הבאה שבה הוא עומד לשחק. קופנהגן, היא אמנם עוד לא נכתבה.
חכה.
זה יקרה?
היום עוד צעיר. ואם אמרנו צעיר, אז צריך להזכיר את הדמות של אורי סביר, או אורי ניאו סביר.
בגילומו של טימותי שלמה, לא.
בגילומו של, אני לא יודעת מי אתה, דוגמן תחתונים, אבל כאילו...
מה זאת אומרת זה? הוא מי... זה מהנורפדוקס, שעם שיר האס שם, בורח איתה.
כן, איך קוראים לו? ג'ף וילבוש?
כן, כן, כן.
ג'ף וילבוש. בקיצור, הלכתי וגיגלתי את התמונה של אורי סביר, אמרתי, אני לא זוכרת, כאילו, אני לא זוכרת שהוא היה... אולי גם במציאות מדובר היה ב...
באיש החתיך בהיסטוריה.
כן, מצויד במעיל אור שחור ארוך ומשקפי דיסטנס כמו ניו.
כן, שילוב של קיאנו ריבס ואסי דיין הצעיר.
בקיצור, לא.
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 כן.
אדם ככל האנשים, אדם רגיל, וזה מאוד משונה.
זה נורא משונה, שכאילו אורי סביר הוא כאילו אטום קרוז שטורף שם את הקלפים, נכון?
ממש,
איך שהוא מגיע.
ממש. בקיצור, סרט...
מה, את לא כל כך אהבת?
פחות.
אז רגע,
נדמה לי שאתה קצת יותר אהבת, לא?
כן, טיפה יותר אהבתי כי נסחפתי עם אופוריית השלום. כן, הבנת?
בגלל שלא היית בארץ בשבוע שעבר, ניב.
אפרופו מה שהיה בשבוע שעבר, ואפרופו מה שהיה אז, בואי נשאל את עורך הארץ, אלוף בן, שהיה שם ברגעי האמת, מה הוא חושב על הדברים האלה.
אלוף בן, תודה שהצטרפת אלינו לשיחה הזאת. השאלה הראשונה והדחופה ביותר שצריך לברר היא אורי סביר. הוא היה כוח חתיך גם במציאות?
את יודעת, אנחנו היום בבדי פוזיטיב, לא יש.
מה שעוד יותר מעלה תהיות כשרואים את הסרט הזה, ובייחוד את התזמון היציאה שלו, אחרי מבצע שומר חומות, אמרו שכל מבצע שומר חומות זה בהתחלה, זה ביבי מתזמר את זה בשביל שלא תוחלף הממשלה. בעצם זה הכל היה מטעם HBO, לעשות פרומו אחד גדול לסרט הזה.
זה תמיד ככה.
כן. זה נראה לך עוד יותר מגביר את האירוניה פתאום? יצירה של HBO על שיחות השלום, או שזה... כאילו אמור לדרבן אותנו לרצות להגיע לשם שוב.
תראו, הסכסוך לא הסתיים. אתם יודעים, יש ויכוח כבר 8 שנה, אם אוסלו היה נכון או לא נכון, ואיך עשו אותו, ולמה עשו אותו, וכמה עשו אותו. הסרט לא יפתור את זה, אני מניח. אם רוצים להחזיר אותנו לשם... טוב, אני ראיתי את ביידן מאוד אסרטיבי, כנון הפסקת אש בין ישראל לחמאס, אני עדיין לא רואה את האמריקאים חוזרים חזרה לביצה הזאת של... תוכניות שלום ותוכנית כזאת ואחרת ולנסות מפות כאלה ואחרות. אבל מי יודע, אולי עוד נשוב.
אז זהו, בסרט, כאילו טרי לארסן מסתיר מהאמריקאים בכוונה בהוראת פרס את השיחות האלה. זה מה שהיה? הסתירו מהם את זה שיש מגעים?
כן, הם הופתעו מזה. שמו, אני לא יודע מה הם ידעו מהמודיעין שלהם, לא בדקתי את זה אף פעם, אבל בערוצים המדיניים הסתירו את זה מהם. עד הדקה האחרונה גם לא ידעו אם יצא מזה משהו. ואז כשזה נחתם, פרס נוסע לעדכן את שר החוץ האמריקאי קריסטופר. להראות לו, תראה איזה הפתעה אנחנו עושים לך. כשאמריקאים בכלל מגיעים לשלטון, הממשל של קלינטון, רבין מגיע לשלטון במחשבה שם, הסכם הבא יהיה עם סוריה. והם ראו בסוריה את הציר במזרח התיכון, שאם הם יעבירו מברית עם איראן לברית עם המערב, עם אמריקה, עם ישראל, כמו שעשו עם מצרים בשעתו, שהוציאו אותם מהמעגל הסובייטי, זה ישנה את כל פני המזרח התיכון. אבל גם זה עוד לא קרה.
יכול להיות שהם צדקו?
יכול להיות שהיו עוד יצדקו, אז עוד לא נגמר.
סוריה כי הייתה כאילו מכוחות הברית במלחמת המפרץ, נכון?
זה התחיל בזה, אבל גם משום שסוריה הייתה מדינה שהותתה לנכונות לעשות עסקים, ושבסוריה, בניגוד לפלסטינים שהיו, אז אפילו לא היה להם רשות מסודרת על שטח, הם היו ארגון בטוניס, ופה ישנה מדינה עם שלטון חזק ועם יכולת שליטה מסיבית מאוד. וניסיון מוכח שעם סוריה בכיבוד הסכם הגבול, הסכם הפרדת הכוחות, מאז מלחמת יום כיפור, בצורה פנומנלית.
זה מדהים שאתה אומר את זה, כי זה מאיר באור אחר את כל התחושה של תקווה והמסע ומתן גרילה הזה שהתנהל. אתה יכול להחזיר אותנו קצת בזמן ולספר באמת בזמן אמת.
כשנחתם ההסכם, כתבתי בעניינים אחרים כאן, אבל כמה חודשים קודם עוד הייתי ראש הדסק ו... והתעסקנו בנושאים המדיניים, אבל לא היה תחושה שקורה משהו.
לא ידעתם שיש שיחות?
רגע. אני לא ידעתי. וגם הכתבים שסיקרו את התחומים לא ידעו. כולל אנשים שהיו מקורותיהם הטובים ביותר הסתירו את זה מהם. יום אחד ירח טל שהיה כתב לענייני מפלגות, קיבל סיפור מאחד ממקורותיו במפלגת השלטון, שמשרד החוץ מנהל מסע ומתן עם אשף בידיעת רבין. וזה מופיע בתחילת יולי. שבדיעבד התגלו הדברים ועשיתי נסע לאחור, אז ירח עלה על זה בערך שלושה שבועות אחרי שמתחילות השיחות הרשמיות בין אורי סביר, קנט, כמנכ״ל משרד החוץ, ויואל זינגר, כיועץ משפטי, נציגי מדינה, לא שיחות פרטיות של יועצים כאלה ואחרים ומתנדבים. שמתחילות שיחות רשמיות עם אשף, ירח מביא את הסיפור, וכתבים אחרים במערכת מתגייסים כדי להרוג את הסיפור. אין לו מושג, והוא לא מבין, והוא לא זה, והוא לא זה. ואחד מהם מתקשר לאבי גיל, לשכתו של פרס. ואומר לו, תשמע, יש סיפור כזה וכזה, מה אתה אומר על זה? עכשיו, הוא לא רוצה לשקר. אז אומר לו, נו, באמת, אתה לוקח ברצינות את ירח טל. למזלו של העיתון אז, דיוויד לנדאו, המנוח שהיה ראש הדסק, בעצמו החליף אותי, היו לו מהלכים שונים בלשכה של פרס. והוא היה עסק אז בכתיבת ביוגרפיה יחד עם פרס באנגלית, שנקרא Battling for Peace, כשיצא בדיעבד. אז הוא ידע יותר, והוא אמר, בסדר, אפשר ללכת על הידיעה, אל תדאגו. זה היה באמת סקופ ענק, אבל הדבר שהיה מוזר, החבר'ה האלה עשו עבודה כל כך טובה בלהרוג את זה, שלא היה לזה שום פולו-אפ. ואז במשך חודש וחצי נוספים, עד שנחתם ההסכם, לא מתפרסם שום דבר חדש בשום מקום. זה מקרה נדיר שמת עיתון מביא סקופ, ושום דבר לא קורה. עכשיו, כשאני נכנס להיות הכתב המדיני כמה חודשים אחרי, אני אומר, טוב, רק שלא יעשו לנו הפתעת אוסלו חדשה. כשהדיבור היה כמובן על סוריה, ובצורה פחות מפתיעה, נגיד בגודל המהפך ההיסטורי, אבל כמובן גם מפתיעה עם ירדן. אמרתי, בוא נראה מה פרסמנו אז לפני שנחתם ההסכם. ואז אני רואה שבבוקר שבו, 20 באוגוסט, שנחתם הסכם אוסלו, באותו ערב, פרס יוצא לביקור בסקנדינביה, ומופיע כותרת כמעט בראש העמוד הראשון של הארץ, פרס נקודותיים, ההסכם עם הפלסטינים קרוב מאוד. קרוב מאוד, כלומר כמה שעות קרוב. עכשיו, כיוון שזה פרס מדבר, אז לא לקחו את זה כך ברצינות, הוא אומר, טוב, פרס מפנטז על שלום. אז הבינו שזה חשוב אמירה כזו, והוא שמו את זה בשער, אבל אף אחד לא הבין שבעצם הוא אומר להם שזה קרוב ממש ברמת עוד שעתיים אני הולך לחתום על זה. השנה עשו לנו אותו דבר עם הסכמי אברהם. הצליחו להסתיר מסע ומתן בין ישראל, ארצות הברית והאמירויות להסכם שלום שונה מאשר עם הפלסטינים, נגיד בעניין הרגשי שבו, במורכבות שלו, בסכנה הביטחונית שבו, בתקווה שבו. ובכל זאת, הסכם מדיני מאוד משמעותי שמשנה את כל המצב של ישראל באזור ומחבר אותה בקשר אווירי רצוף לאסיה פעם ראשונה, בלי לעשות כל מיני מעקפים. ומאפשר השקעות, ומאפשר תיירות, אפילו בתקופת קורונה. הפעם הראשונה שידעו על זה הייתה כשהודיעו על ההסכם. לא היו שום רמזים מתרימים, זה מאוד בייס אותי.
בתור שלך, שהתייחסת להסכם, אם גם מתחת איזשהו דמיון, איזה קו של דמיון בין ההסכמים עם הפלסטינים ובין הסכמי אברהם.
אני ציטטתי את דיוויד המנוח, שוב אני נזכר בו, שחוץ מזה שהיה כאמור ריפורטר טוב, גם היה לו תפיסה היסטורית מאוד מורכבת, מאוד הנחתה אותו. והוא אמר לי, אתה תראה, ההיסטוריה תראה את כל הדברים האלה בתור תהליך אחד. מהסכם ההפרדה עם מצרים הראשון אחרי מלחמת יום כיפור, ועד כל הדברים שבאו אחר כך. וזה באמת עוד לא נגמר. והסכמי אברהם הם לכאורה שונים מהמסגרת שהייתה לפניהם. אבל בסוף זה חלק מאותו סיפור, זה חלק מאותו תהליך. והעובדה שהפלסטינים כעסו על זה כל כך, הראתה שזה לא מנותק. זה לגמרי קשור.
בסרט מראים איזה קטע כזה סוער, שאבו עלה רוצה להחטיף אגרוף לאורי סביר, שמתכופף והוא מרביץ לטרי לארסן. דברים האלה קרו באמת, זה הגיע לכאלה אמוציות.
את זה אני לא מכיר. אבל גם בשלבים שאני סיכרתי יותר מוכר, שכבר זה היה יותר בגלוי, היו דברים מאוד זרים וחריגים, שאתה לא רואה בדרך כלל בשיחות דיפלומטיות שאמורות להיות נורא פורמליות וככה. אני אתן שתי דוגמאות.
זהו, דבר איתנו.
בנובמבר 94, רבין וערפאת מקבלים פרס בספרד, באובידו, עיר שאיש כמעט לא הכיר אותה ולא מכיר אותה, זכתה לתהילת עולם בסרטו של אודי אלן וויקי קריסטינה ברצלונה. הסרט מתחיל בעצם באובידו, ובעצם אני אחד האנשים היחידים שראה את זה ואמר, אני הייתי שם. אז הגענו לשם לקבלת הפרס, וזה היה במין בית ספר תיכון או חטיבת ביניים של אובידו. מעניק הפרס הוא נסיך אסטוריה, סיורי 16 של ספרד, עמדנו שם בחוץ, לא היה, זה היה לפני רצח רבין, לא הייתה כמעט הבטחה, הכל היה מעורבב, בלי מגנומטרים ובלי המון אנשי ביטחון בקהל, ואני זוכר את אודי סגל ואותי מנסים לצוד את אחד מאורחי הכבוד של ערפאת, אנחנו פה בענייני תרבות היום, גבריאל גרסיה מרקס, עומד שם לידינו ככה, עם השפם והכל, אנחנו באים ואומרים לו, בוא דבר איתנו, אתם ישראל לא רוצה, לא היה מוכן, לא הסכים להגיד לנו כלום. הוא אורח של ערפאת, הוא בא לטקס, לא מבלבל לו את המוח. בסוף הערב, פגישת עבודה בין רבין וערפאת, שאנחנו כבר בנובמבר 94, אחרי חתימת הסכם ירדן, מתחילים פיגועים כבר כמה חודשים קודם, אחרי גולדשטיין, הטרף מעט המכפלה, מתחילים פיגועי התאבדות בערי ישראל, ובאוקטובר יש גל מאוד מאוד קשה, כולל הפיגוע בקו 5, קצת צפון המדיזינגוף סנטר, 26 הרוגים, התחושה מאוד קשה, וזו פגישה ראשונה של רבין וערפאת אחרי האירוע הזה, והם יושבים בחדר המורים או איזשהו אולם אחר של בית הספר, שעל הקיר, על חלונות החדר, יש רק וילון דק דק מאוד מבד לבן. כאמור, אין כמעט הבטחה, ואנחנו מתקדמים, ועומדים ממש דבוקים לחלון, ודרך הוילון השקוף הזה, רואים את הפגישה, זה דבר שלא קרה לי לא לפני ולא אחרי בשום פגישה דיפלומטית. יושבים רבין וערפאת די בצמידות. רבין מחזיק בין האצבעות סיגריה, כוס וויסקי ביד. מדבר, מדבר, מדבר. וערפאת לא אומר כלום, רק יושב וכותב במין מחברת כזאת. כותב, 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 ואנחנו אומרים, טוב, רבין אומר לו עכשיו, תכתוב 50 פעם, אני אלחם בטרור. אני אלחם בטרור. הם יוצאים, לא מוכנים לתדרך אותנו מה היה. בתחילתו, חודש אחרי האירוע הזה, אנחנו נוסעים לאוסלו, יפן וקוריאה. באוסלו מקבלים רבין וערפאת ופרס את פרס נובל לשלום. אחד האירועים שגם תהליך אוסלו גרם. המשלחת הישראלית מגיעה בשני מטוסים שונים. פמליית רבין ופמליית פרס. כשהנימוק הוא שאנשי רבין ממשיכים ליפן ודרום קוריאה, ופרס צריכים לחזור לארץ בנפרד, כי הוא לא שותף לביקורים הנוספים. פרסי הנובל לשלום מוענקים בבית העירייה של אוסלו, זה תמיד בשבת אחרי הצהריים. ביום שבת הראשון, השני בחודש דצמבר. יום שישי בערב, ארוחת ערב לפמליה הישראלית, כמובן במלון, לא נוסעים, כמובן סלמון ורוד בגלל הכשרות, ובאותו אירוע אני רואה בפגישת הפסגה הראשונה בחיים, בוודאי גם האחרונה, ולדעתי גם היחידה, בין סוניה פרס ולאה רבין. ולנגד עיני חברי הפמליה המשתאים, הן לוחצות יד אחרי שנות המאבקים והשנאה והתאוב בין בני הזוג שלהן, ואני חושב שזה גם היה אירוע יחיד במינו.
יותר היסטורי מלחיצת היד של רבין וערפאת.
זה ברמת הילד שקד ושרה נתניהו, ילחצו ידיים.
במובנים מסוימים, כן. כבר אז רוח אוסלו השפיעה, זה היה אכן באוסלו. באוסלו נהייתה לחיצת היד הזאת, עם הסלמון. למוחרת הם מקבלים את פרס הנובל, ובחרי הפרס יש ארוחה מסורתית עם מלך נורווגיה. בתום הארוחה יוצאים המנהיגים ועולים לשיחת עבודה בחדרים של הפמליות. יוצא רבין, ואז שוב, אין הבטחה, יושבים בלובי ורואים פשוט ראש הממשלה הולך עם איזה מאבטח וחצי למעלית. היום באמת לא, זה לא עולה לדעת שלא יהיה שטח סטרילי של מטרים מסביב ושרבולים כאלה וגדודי הבטחה. אני ניגש אליו אודי ואומר לו, אני ראש הממשלה, אפשר לשאול, הוא היה בגלי צהל, אז אפשר לשאול אותך רק שאלה, אנחנו באים אליו. רבין מסתובב, אומר לו, על מה? והולך. קיבלת עכשיו פרס נובל לשלום. על מה? לא קרה משהו, ואז הם עולים למעלה לשיחה, ופרס גם לא רוצה לענות לנו, הם עולים לשיחה עם ערפאת. טוב, בבוקר אנחנו באים לארוחת בוקר לשם, ואנחנו ישנו במלון אחר, אבל ידענו שיש את השיחה, באנו לארוחת בוקר לשאול מה היה. יוצאים אנשי המשלחת הישראלית, דני אטום ואחרים, אנחנו פגישה מצוינת, שיחות טובות, נפלא וזה. טוב, אנחנו מחכים לפלסטינים, הפלסטינים מגיעים, אני זוכר את יאסר עבד רבו, שדיבר איתנו, אני לא זוכר מי עוד היה שם, והם מתחילים, משבר חמור, אי אפשר להאמין לישראלים, פוצצנו את הפגישה. עכשיו, הדבר הזה היה לנו הרבה פעמים בשיחות בין הישראלים והפלסטינים. הצד שמבחינתו, עצם קיום הפגישה זה ההישג, כלומר, הנה, אני יכול להראות בבית שהתהליך לא הפסיק, השלום ממשיך, למרות הפיגועים, למרות הזה, אמרנו שנלחם בטרור ונמשיך בתהליך, והנה הוא ממשיך. מול הצד שגם, שרוצה להראות משבר, כדי להראות שהוא עמד על שלו, ולא ויתר, ולא נכנע. ועד היום אני לא יודע מה באמת היה בתוך הפגישה, אם היה פריצה דרך או משבר, או שניהם.
יש דגש בסרט מאוד על הצדדים הפרסונליים של המסע ומתן, זאת אומרת, הכימיה ביניהם, השיחה האישית, והאזור הזה המבודד שבו כולם הם בני אדם ומדברים אחד עם השני. עד כמה באמת הרובד האישי, אפילו יחסים פרסונליים טובים בין צדדים מקדמים מהלכים?
אני חושב שזה חשוב, אבל אני חושב שבסוף מה שקובע זה האינטרס הפוליטי. בעניין הזה אני בדעתו של אהוד ברק, שתמיד מתלונן על מבקריו, על כישלונו בוועידת קמפ דיוויד להשיג הסכם קבע עם הפלסטינים. כל אלה שאומרים שאם רק הייתי נותן בקלאו על הערפת, ויותר מכבד אותו, זה היה אחרת. אני לא חושב, אני חושב שבסוף הדבר המהותי להבנת תהליך אוסלו היה מערכת היחסים בין רבין ופרס בתוך ישראל, ובין רבין והממשל האמריקאי בזירה הבינלאומית. רבין שכנראה חשש מהסכם עם אסד, ועמד תחת לחץ אמריקאי מאוד מאוד כבד להשיג הסכם כזה, כולל זה שהאמריקאים נתנו לסורים ויתורים שהוא לא התכוון שהם ייתנו להם, בשמו, שנסיגה לחוף הכינרת.
כן, כבר היה סטיקר על חמת גדר, לא נוותר, אני זוכר.
כן, היה קמפיין. ואז רבין היה צריך לזרוק להם עצם, ופרס בא לו עם מין דבר הצלה של הסכם תפור וסגור עם הפלסטינים. באותו זמן יחסי פרס ורבין, שפרס כל הזמן נותת לרבין, אם אתה לא תלך בדרך שאני רוצה של התהליך וההסכמים, אני אתמודד נגדך. והיום אנחנו יודעים מדברים שהתפרסמו קראת אחד מהשנה לרצח רבין, שגם ביום האחרון שבו בסיא הם שרו יחד את שיר השלום שהוכתם בדמו של רבין, שעה קלה לאחר מכן. גם אז באותו יום היה ביניהם עימות מאוד קשה ואיומים של פרס להתפטר ולהתמודד נגד רבין וכו'. הם לא סבלו אחד את השני עד הסוף כנראה, גם כששיתפו פעולה. אבל ההבנה שלהם ששיתוף הפעולה הזה חיוני לכל אחד לעצמו, לאינטרס שהיה חשוב לו, בסוף אפשר להם להעביר את הדבר הזה, שהיה דבר לא רק חסר תקדים, גם חסר בינתיים פולו-אפ בקנה מידה הזה. הסכם אוסלובט, ההמשך של זה, הסכם וואי של הפלסטינים היה דרך ליישם את אוסלובט, שעליו נתניהו חתם, ובעצם זה ההסכם האחרון שנחתם עם הפלסטינים, שברק עוד חותם את מזכר שרם, שהוא מין הבטחה לקיים את מה שנתניהו לא קיים בהסכם וואי. אבל ההסכם האחרון שנחתם בדרג של מנהיגים ושל מעורבות אמריקאית, בכלל בתהליך הזה היה הסכם וואי של נתניהו, עד הסכם אברהם.
מה שמביא אותנו לשאלת מיליארד הדולר, אוסלו, טעות קולוסלית, טעות בכיוון הנכון, או הסכם שחבל שלא יושם כובד כולו?
הסכם הזה הופר מהדקה הראשונה.
על ידי מי?
על ידי שני הצדדים. יש ויכוח, לגבי הצד הפלסטיני הם לא שומרו על הביטחון, ולא הצליחו, לא רצו, או לא ניסו למנוע טרור, תלוי באיזה תקופה ובאיזה שלב, ואיך רואים את זה. והם לא הצליחו להקים רשות מתפקדת שעומדת על רגליה. ואיבדו את עזה לטובת חמאס בהמשך. בצד הישראלי יש ויכוח האם ההתנחלויות היו הפרה של ההסכם או לא, כי ההסכם אומר הסטטוס קוו ישמר, ישראל פרשה את זה בתור סטטוס קוו של המעמד הפוליטי שלא לספח, והיא עמדה, לפחות לפי איך שנתניהו דיבר בין מערכות הבחירות, היא עמדה לעשות את זה עד שאמריקאים והאמירטים מנעו את זה, וגם התנגדות מתוך הממשלה מגנץ ואשכנזי. אז יש ויכוח, או לפי גרסת הפלסטינים, שעצם הרחבת ההתנחלויות משנה יותר מכל דבר אחר את הסטטוס קוו של השטח, כי היא מקטינה את השטח שעליו מדברים. זה לא נפתר. זה הסעיף הראשון שישראל הפרה, והיה ברור שיתפר בדקה הראשונה, זה המעבר הבטוח בין עזה לגדה המערבית, שעד היום, באמת אני כבר שנים לא ראיתי את זה, אבל שנים היו בכבישים שביניהם היו כאלה שלטים, מעבר בטוח אחד, מעבר בטוח שתיים, מעבר בטוח שלוש, ארבע, עוד הרבה אחרי האינתיפאדה, ואחרי שהכל התפרק, השלטים האלה היו, וישראל לא קיימה את זה מהיום הראשון. אז לא, אנשים לא רצו לקיים את ההסכם. ההסבר לזה הוא שברגע שאתה עושה הסכם ביניים, הסכם ביניים היתרון שלו, שקל יותר להעביר אותו פוליטית, כי הוא כרוך במחיר יותר קטן, כי אז אמרו לציבור הישראלי, טוב, זה עזה ויריחו. לא אמרו, זה חלק מהסכם גדול על כל השטח, אמרו, זה עזה ויריחו, ואז נראה. ואין תאריכים קדושים.
וקזינו ביריחו.
ואפשר לעצור. עכשיו, זה נכון, כי באמת אפשר היה לעצור את זה אחר כך, וזה לא היה לגמרי בלתי הפיך, כי כן הפכו חלקים מזה אחר כך. הבעיה אבל בהסכם ביניים שהוא מעודד כל צד לשפר עמדות לקראת המסע ומתן הסופי. וככל שאתה דוחה את המסע ומתן הסופי יותר, שזה מה שהמצב שאנחנו נמצאים היום, זה שאנחנו בהפרה של שני הצדדים שלא הושג הסכם קבע ב-4 במאי 99. כבר 21 שנים, שני הצדדים בהפרה. אבל, כמו שאמר לי פעם אריק שרון על זה, עדיין צריך לקוות שיהיה הסכם קבע. אז מה עושים שיש הסכם ביניים? כל צד משפר עמדות. ישראל שיפרה עמדות בעיקר בצד הקרקעי ההתנחלותי. הן בהרחבת ההתנחלויות בצורה מטורפת אחרי הסכם אוסלו פי שניים או פי שלושה אולי כבר, שישראל הראל, שהוא ממייסדי ההתנחלויות והוא כותב אצלנו כבר שנים כבעל טור, לקח אותי פעם לשטח ואמר לי, בזכות רבי ובזכות אוסלו בנו לנו את הכבישים העוקפים, וזה אפשר להביא עוד המון אנשים להתנחלויות שלפני זה פחדו לנסוע לעבודה דרך רמאללה או דרך שכם וכדומה. אז זה שינוי אחד, והשינוי השני מהצד הפלסטיני, שהם הלכו הרבה יותר רחוק ביוזמות להקים מדינה, לקבל הכרה, לקבל תמיכה בינלאומית. היום זה יותר בא לידי ביטוי במהלכים נגד ישראל בבית המשפט הפלילי הבינלאומי בהג, ואלה דברים ששוב, הסכם ביניים מאפשר לך לנסות למשוך את השמיכה לצד שלך. בזה הוא לא טוב. מצד שני, לבוא ולהגיד בלב שקט שאפשר היה לעשות הסדר קבע, שבו במהלך אחד ישראל מפנה את כל המתנחלים, יוצאת גם מעזה, גם הגדה המערבית, גם מירושלים המזרחית, כי מה שהמדינה הפלסטינית בראשות ערפאת ואשף, במהלך אחד אני לא מאמין שאפשר היה להעביר את זה, גם אוסלו עבר בקושי, וגם היום אין רוב לדבר כזה. ואת הגישה האחרת שאומרת אפשר היה לא לעשות כלום ולנפנף איכשהו את הלחצים הבינלאומיים,
ראינו לאן זה הגיע.
אי אפשר לדעת, אבל אנחנו רואים דבר אחד, שכל פעם שהתנועה הלאומית הפלסטינית הוספדה כלא רלוונטית, כי העולם מפסיק להתעניין בזה, כי יש משבר אחר, כי יש קורונה, כי יש מלחמה בקשמיר, כי יש מלחמה בקוסובו, בבוסניה, כי יש טראמפ, זה תמיד חוזר.
אתה כתבת טקסט כזה, כאילו מגרונו של בנימין נתניהו, חכו איתי, ימתינו איתי,
השאיפות הלאומיות. נתניהו, שאיפת חייו, אין ספק, היא להגיד, העם הזה מומצא, וכמו שהמציאו אותו, אפשר לוותר עליו. לא במובן הפרסונלי, אלא במובן שתנועה לאומית מוכרת, שיש לה מעמד, היא חלק מאיזה מדינה בהתהוות, העולם חי בלי זה, לא יודע, אלפי שנים, מיליארדים אולי, הם הולכים מהמפץ הגדול, והתחלת האבולוציה, ועד לפני, לא יודע, 100 שנה, והוא יוכל לחיות בלי זה, ושאם לא תהיה להם את התמיכה של המערב, הם יקמלו ויעלמו. אבל הם, יש להם כנראה אחיזה מאוד טובה בחלקים מהמערב, שהיום הם תמיכה מממשל ביידן, שיותר אוהד או לפחות הרבה פחות עוין לעניין שלהם, כל העניין הזה חוזר.
אלוף בן, בוס, תודה שבאת.
היה מרתק, תודה רבה רבה.
תודה להיות פעם ראשונה בפודקאסט התרבות. וואו!
גילי,
ני.
למרבה הצער, אתמול היינו פה, בישראל, לא יכולנו לנחוח במסיבה שהייתה בלונדון, DJs against arms sales. Stop UK arms sales to Israel now. סיבה של 24 שעות בהשתתפות. The Blessed Madonna, שישנה אצלי בבית פעם. בחיי, גיא קול ג'רלד, פוסיומר, נורמן ג'יי, מידלנד. תקלטתי לפניו פעם. סף טרוקסלר היה בחתונה שלי. צ'יפי משיקגו, שתקלטתי קטעים שלו 4,000 פעם בערך. תמה סומו, הגרמניה הנהדרת. הורס מדיסקו שהיו פה בברקפסט, נגיד 4,000 פעם, ועוד ועוד. אני אומרת לך שהאנשים שעשו את המסיבה הזו ותקלטו בה, זה לא אנטישמים. זאת אומרת, הניסיון לזרוק עליהם איזושהי תווית אנטישמית של הנה, האנטישמיות מתגלה, זה לא הסיפור. הם באמת אנשים של נגד מדיניות ישראל, נקרא לזה בשטחים הכבושים, ונגד מכירת נשק לישראל, ומבצע שומר חומות האחרון, נכון שלא הייתי פה, הייתי ביוון, אבל האמיני לי שחוויתי אותו יפה יפה דרך התקשורת. זה עושה משהו, וזה לא האירוע האחרון שהתקיים נגד ישראל, נכון?
נכון, אנחנו גם כזה באיזה גל של פטי סמית, דואה ליפה, טרסטון מורמי, סוניקיות ורוג'ר ווטרס, כמובן, הסבא של כולם, שקוראים לחרם תרבותי, ל-BDS, נגד ישראל בעקבות אירועי השבועות האחרונים.
השאלה אם אנחנו בעיצומה של מגמה שתגיע לשיא ואז תשקע בחזרה, או שיכול להיות שמתעורר פה עניין אמיתי. אני לא יודע מה להגיד לך. יש גם את העניין הזה שאי אפשר להפריד בינו. הפלסטינים הלכו נורא חזק בשנים האחרונות על להשוות בין BLM ל-BDS. זאת אומרת, לקחת את Black Lives Matter ולעורר את הסימפתיה גם של השחורים בארצות הברית וגם של כל מי שתומך במטרה הזו של שוויון חברתי, ולגייס אותו לטובת המטרה שלהם, זה הולך להם לא רע בכלל. באוניברסיטאות וזה. שוב, בניגוד נגיד לכל מיני דיונים שראיתי אתמול באולפני חדשות, אני לא מתייחס לזה כאנטישמיות במסווה של נאורות. זה נראה לי קטע חברתי עכשווי של דור חדש, יותר מודע, שגדל, שזה
חלק מה... כן, ושתניה שם תופעות מוזרות כאלה של קווירס פור פלסטיין.
למה? כי אם הקווירים בעצמם היו באים לפלסטיין, אז מה היו עושים להם?
כן.
אני חושב שמישהו מודר ושונה והוא אחר וחווה דיכוי, אז טבעי שהוא גם יתמוך במאבק שחרור של אדם אחר. את יודעת, אנחנו פה כמו שסמוטריץ' הגדיר אותנו ביטאון חמאס.
תראה, יש לך אנומליות כמו אמיר אוחנה, אבל לא נדרש כרגע לאו אמיר אוחנה.
אבל בסדר, אבל אמיר אוחנה הוא אנומליה שהיא אנומליה.
כן, אולי שם זה ממתחמים אחרים שצריך לגשת לזה, כמו בריאות הנפש, אבל...
אני חושב שה-BDS בדרך אלינו, זאת אומרת, על אמת הפעם, יותר מתמיד.
ואתה רוצה לשאול שאלה?
אני שואל אותך, כי אני חושב שתהיה בעיה... לייצא מפה תכנים, נקרא לזה, עכשיו?
אתה אומר, ישראל נמצאת בשלב שבו היא מוכרת היטב ומוכרת ברחבי העולם כיצרנית תכנים יצירתיים, טלוויזיונים...
לא רק, גם מוזיקליים, את יודעת, די-ג'ייז, נוגה ארז, מיכאל כהן שעושה ביטים בסטונסטרו, יש פה אנשים עם הפנים החוצה. וזו שאלה איך יתפסו אותם עכשיו, אם באמת יהיה חרם תרבותי. סדרה כמו פאודה, שכאילו מנסה לצייר איזה סימטריה, כן? Mm-hmm. איך היא מתקבלת עכשיו? סדרה כמו מפקדת, לכאורה פוטנציאל, את זה, משהו שבכל העולם יכולים להבין, כי יש שם אינטראקציה נשית, יש שם משהו מעניין, וזה לא סדרה מיליטריסטית, אבל מה פתאום עכשיו בחול יפתחו אמפתיה לנשים שמתגייסות למערכת הדיכוי הציונית שהיא צהל?
יש פה שעוברות את מערכת הדיכוי הציונית שהיא צהל. תקשיב, יעברו שבוע, שבועיים, שלושה, אולי העוצרים באמת בתחומים שהם יותר אג'ים, כמו מוזיקה אלקטרונית, יזכרו את הדבר הזה.
אבל גילי, זה
משפר. בשורה התחתונה, אין שום סכנה לפאודה בנטפליקס, ואין שום סכנה, אני חושבת, למפקדת בעוד כך וכך חודשים בסטרימרים אחרים, ועולם כמנהגו ינהג בשבוע, השבוע הולך להתחיל בתל אביב קופרו, אתה יודע מה זה?
כן.
זה מין שוק שיתופי פעולה בין גופים וקרנות ברחבי העולם, ליוצרי טלוויזיה מבוססים יותר או פחות ישראלים, אני לא חושבת שיש שם אדם אחד שביטל את השתתפותו, ויש שם אנשים מהרשתות הגדולות, מנהלי התוכניות של הרשתות הגדולות בשואו טיים, ועד קרנות ארטיזנליות אירופאיות קטנות, שאף אחד מהם לא ביטל את השתתפותו. עזוב אותך.
אז את אומרת, לאף אחד לא אכפת.
זה אלה אכפת.
שיש כסף בעיניים, ונגיד ראה ערך סין, נגיד היחסים עם סין.
עזוב אותך, אף אחד לא ביטל את השתתפותו.
טוב, בסדר, עשית לי פה גמבית המלכה, וזהו שחמט. Stop me, oh, 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 stop me. Stop me if you think that you've heard this one before. Stop me, oh, stop me. והגענו לסיבוב המהיר.
מהיר!
כן, אפשר קצת חנופה, גילי.
כן.
רעיון נורא טוב שלך ביום שישי עם...
זה מותק אתה.
עם מודל וולקשטיין. תראה, זה מותק אני. זה מה שקרה, זה כך יצא.
האמת שהוא פשוט מרועיין חלומי.
נכון?
ממש.
אני ראיתי אותו נואם פעמיים, ראיתי אותו נואם בהשקת ספריו של חברנו יונתן סגיב.
כן.
זה סטנדאפ, הוא פשוט כאילו השקיב את הקהל מצחוק, ואז שירה אמרה לי, ברור, היא למדה אצלו שנתיים, אין סטודנט או סטודנטית שלא היו מאוהבים בו, האיש כל הרצאה איתו, כל שיעור איתו, זה פשוט מופע יחיד שאתה רוצה רק עוד ממנו.
כן, אז גם לשבת ולדבר איתו על סלט משעמם באחד מבתי הקפה הגרועים ביותר בעיר, המסע של קסם.
תגידי לי אחר כך איזה זה היה, כן?
ברור, אני חושבת גם שאתה יכול לנחש, זה המקום ההוא שבו לכל...
אני יודע, אני יודע, לא צריך להגיד, אני יודע מה זה.
לכל מנה יש את אותו הטעם, טעמה הפושר של פשרה. אז אפילו שם,
רגע,
החדר כזה...
רגע, אפרופו פשרה ופושר, גילי, אני רוצה להגיד שחם פה רצח.
חם לך? אני קצת קר לי.
חם לי, וזה מזכיר לי את זה שאבא שלי, יעקב עדס, הוא יש לו את הקטע הזה, המשפחה שלי בכלל, כאילו מה-80s, ענינו המשפחה הראשונה בבניין שהיה לה מזגן. אנחנו מחורים למזגן, המזגן זה האלוהים שלנו, מתפללים אליו, אנחנו, באמת, in AC we trust. ואבא שלי יש לו את התנועה הזו, שהוא כאילו כמו רב חובל, הוא מרים את היד לאוויר, הבית סגור, כן, החלונות מוגפים, מספיק קר כאן? קר לך? מספיק קר פה? ואז הוא אומר, אם לא קר אני אקרא לטכנאי. דיברתי איתו היום, אמרתי לו שיבוא ביום ראשון, כי לא קר כאן מספיק. ואז אחותי, שהיא גם מכורה על המזגנים, אומרת, אבא חם כאן נורא. עכשיו, כפו, כן? כפו, אנחנו מהתקופה שזוכרת את התשדיר שירות שהם עושים על הקרח כזה. ויש פינגווינים, ככה זה בבית של ההורים שלי. אבא שלי תמיד שואל, עוד קר פה? קר פה? מספיק קר פה?
אז אבא שלי, מנדי, תראה, ביותו קילאי, אין דרך יפה אחרת להגיד את זה, אז באמת שזה המינימום הנדרש כדי שלא נתעלף, נתעלף בחום. ואז יש מין צעקות, תסגרו את החלון, כל המזגן בורח. ממילא הוא לא היה שם מעולם. תסגרו את הדלת. ילדים, לסגור את הדלת, המזגן בורח. בקיצור, אני חושבת שאנחנו נפגיש ביניהם, אולי כן. מנדי יעבור סדנת קירור.
והקפאה.
כן.
אז כן, פשרה, פשרות, הרעיון לא היה פושר בכלל,
לא,
מה אומר לך.
וגם לא הספר, זה ספר ממזרי ממש, איזה דבר זה כן זה להגיד על ספר שהוא ממזרי.
הוא ממזר.
הוא ממזר. תה זאת.
קודם כל, איביה זה טים טובים. ולחם טוב, והיא ממזרתה.
איזה ממזרתה? אני חתכתי איזה עגבניה טובה. לזה אתה מתכוון. כן. איזה גבינה טובה.
אז אקדמיה לתינוקות, נכון?
אקדמיה לתינוקות, הוא מורכב משני סיפורים. אחד מהם הוא ממש כזה הסגנון של עודד וולקשטיין, שאתה נכנס לאיזה עולם ואתה לא בטוח מה הכללים ומה החוקים, מה היא בעצם העלילה, איפה אני...
וגם אתה נכנס באמצע.
כן. אתה אמור לנחש המון המון דברים, יש הרבה סימני שאלה שלא ייפטרו, ואתה מוצא את עצמך חושב עליהם ומהרהר, האם פתרתי את זה או לא פתרתי את זה. זה חלק מהכיף. והסיפור הראשון שלו הוא סיפור קצת יותר קומוניקטיבי, על רומן בין מרצה במכללה לתלמיד שעושה לו סטוקינג, עוקב אחריו, ומתוך הקשר ביניהם צצה איזו...
שמבוסס איזו... על סיפור אמיתי.
כן, איזו דמות היסטורית שגם היא דמות אמיתית, היא נקראת רוזנת הדמים.
כן.
ארג'בט.
רוצחת המונים מהמאה ה-16.
כן, ארג'בט בתורי, שמעריכים שהיא הייתה רוצחת סדרתית שרצחה את משרתותיה.
היא לא הייתה רוצחת סדרתית, גילי, כי המונח רוצח סדרתי הוא הומצא רק בשנות ה-70.
אבל היא מתאימה לכל המאפיינים.
היא מתאימה לפרופיל.
היא מתאימה לכל המאפיינים. יכול להיות שכל זה לא היה ולא נברא, היא בכלל לא הייתה רוצחת המונים.
תיאת שיש עליה מלא שירי מטל?
באמת?
כן. ארג'בט! כאלה.
איך לא נתקלתי
בארג'בט?
אני אקבל ממך המלצות מוזיקליות בסוף.
ברור.
יש גם בסיפור הזה מין תחושה של אימה כזו, שאתה לא בטוח מאיזה כיוון היא תגיע, מי מת, למה מת, איך מת, איך כל זה קשור לוועדת המשמעת של המכללה, לחוזרים שהם מוספרים, והם בשפה כזאת נורא בירוקרטית, איך זה קשור, זה הכל נורא מגרה אינטלקטואלית.
יש קשר בין הסיפורים?
אין קשר בין הסיפורים, יש קשר בין הסיפור השני והספר הראשון של עודד, שנקרא הסבך, שהוא סבוך משהו טוב טוב. באמת אתה מסיים את הקריאה בו ואתה תוהה מה קראת, והאם יצאת מתוך הסבך, מה הבנת, אולי הבנת
דבר. אז את ממליצה בעצם על דאבל פיצ'ר עם שני ספרים של עודד וולקשטיין.
והרבה סבלנות.
את יודעת מה אני ממליץ?
מה?
על הסדרה 1971 באפל פלוס, אפל טיווי, שוב נגיד, כל מי שיש לו מכשיר של אפל, יש לו שנה בחינם מנוי לשירות.
הנה ראית מה היה חברתנו שקנתה מכשיר של אפל, ועכשיו היא משלימה צפיות.
בדיוק, יפה מאוד, ולוקחת מפה המלצות מהפודקאסט שהיא בעצמה עורכת,
כן.
ומיישמת בביתה. אז זו סדרה על רגל 50 שנה ל-1971, וכל האלבומים הגדולים שיצאו באותה שנה, ואיך השנה הזו היא שנה של מהפכות מוזיקליות. הפרק הראשון מדבר גם על Imagine של ג'ון לנון, שמעת עליו?
פה ושם, כן.
ו-What's Going On של מרווין גיי. כן, הפרק השני על There's a Riot Going On של Sly and the Family Stone, אחד האלבומים האהובים עליי, ועל Sticky Fingers של הסטונס, ובכלל על ההשפעה של אסיד, כאילו, על מוזיקה, ואיך זה היה ב-60s, ואיך זה עבר ל-70s.
זה מעניין תמיד, כאילו, אם יש, כמו בקולנוע, שכל שנת מפני עשור או מפני מאה היא שנה מיוחדת כזאת, תמיד יוצא שם...
תראי, את יכולה להגיד גם שנגיד סתם, 1991 היא שנה נורא גדולה בהיסטוריה של המוזיקה, שאנחנו עכשיו ב-30 שנה, את יודעת, ל-Never Mind נגיד.
האלבום הקטן הזה.
כן, כל מיני האלבום השחור של מטליקה, סקרים, מדליקה של פריימל סקרים, יש כאילו, זה שנה מאוד גדולה, ושימי לב שלא, אני לא כולל בה את Use Your Illusion 1 ו-2 של Guns N' Roses.
למה לא?
הקשקוש הזה.
מה?
כן.
אני רוצה לדבר איתך יותר שלום, הפוד הזה נגמר ונסגר.
אז הסדרה הזו, 50 שנה ל-1991, באמת עוברת על אלבומים גדולים ועל מפנים חברתיים. אבל זה לא על אקסלרוץ, גיל, אנחנו עוברים על 1971, ובניגוד, אני רק אגיד שבניגוד להרבה דוקומים מוזיקליים, ששוכחים את הדבר הזה שנקרא מוזיקה, נכון? כי מרוב דיבורים ורכילות ופסיכולוגיה ואיפה האומן נמצא, שוכחים את העניין של המוזיקה. אז לא, פה יש הרבה מאוד מוזיקה והרבה אנשים מהתקופה מגיבים. מאוד מאוד מעניין, אני ממליץ. כיף, אחלה סדרה.
נשמע כמו משהו שגם עושה כזה מצב רוח טוב?
כן, בטח לראות על מלחמת וייטנאם, עושה מצב רוח טוב.
השאלה אם זה עושה מצב רוח טוב כמו פרשיית מין פדופילית שיורדת שלושה דורות בתוך אותה משפחה. השאלה היא כזאת.
תראי, לי, בגלל שהייתי בנאם, ששירתי שם, אני וקולונל קורץ, והערכנו את הריח של הנפלם על הבוקר, אז זה עושה לי פלשבקים, אבל מה שתגידי.
אז אני רוצה להמליץ על דוקו לא כזה מהסוג המרים, אלא מהסוג הגורם לך להרהר עמוקות ולהיות ככה להתהלך כמה ימים בתוך עננה. להריץ להתחלה, זה דוקו שמשודר הערב ב-YES דוקו.
תראית שכשאמרתי להריץ להתחלה, אמרתי, או איזה כיף, זה דוקו על, ספר... על... על ימי הזוהר של ספריות הווידאו.
לא, אבל הוא כן מתחיל מספריית וידאו ענקית, הספרייה שבה הונצח תש על נולינגר, על מאות רבות של צילומי וידאו, של קלטות וידאו, שאבא שלו צילם אותו ממש מהשנייה שהוא נולד. ודרך ימי ההולדת, והברביקיו, והטנקסגיבינג, וזה מתגלגל הסיפור של ה...
זה קצת פרידמנים כזה, לא?
זה בדיוק לתפוס את הפרידמנים, אבל באיזה טוויסט...
עוד טוויסט?
עוד טוויסט.
איך יכול להיות עוד טוויסט לתפוס את הפרידמנים?
כי הבן אדם שאנס במשך 4 שנים, מגיל 3 ועד גיל כמעט 8, את אותו סאשה נולי, שהוא גם במאי הסרט, הוא היה החזן בבית הכנסת טמפל אימנואל.
אה, זה גם יהודי!
כן. החזן של בית הכנסת טמפל אימנואל, שהוא בית הכנסת והקהילה הכי גדולים בארצות הברית. ולתוך הסיפור המשפחתי הזה, שבאמת שיש עוד גילויים בתוך הסרט, ודברים שגם אם קראת את ערך הוויקיפדיה לפני, לתוך כל הגילויים המשפחתיים הבאמת איומים שמתנהלים שם, גם מתווספת הקהילה שישרה אז קו בצורה מוחלטת ונחרצת עם האנס.
שזה נורא מאפיין, נגיד, לכל מיני סרטים וסדרות שאנחנו רואים, גם דוקויים, אבל גם עלילתיים, בקשה של קהילות קתוליות.
כן.
עם הקומר, נכון? שמיישרים קו עם הכנסייה, כדי לא להוציא את הכביסה המלוכלכת החוצה, שלא יהיה דיבור נגד הדת.
נכון, ונגד הקהילה, ובאמת הוא שליח ציבור, והם לכן עמדו מאחוריו ממש כחומה בצורה, והוא באמת האדם האשם ביותר, יש שם עוד אשמים, הוא פשוט האדם האשם ביותר, והוא...
ואת לא עושה, זה לא מספיילר מה שאת עושה עכשיו?
לא, כי בגוגל הכי פשוט אתה יכול לקרוא את הפרטים האלה ולראות.
אני גם יכול לעשות גוגל על אורי סביר ולראות שהוא לא נראה כמו ניאו מהמטריקס.
או בטמן.
אבל בגרסת קריסטיאן בייל, נכון?
כן, כן, בדיוק.
Where is she?
בקיצור, זה באמת סדרה שאיכשהו מקפלת בתוכה כל כך הרבה עולמות שקשורים להיות אדם קורבן, ויש לה את הרעיון המופלא הזה שבסופו של דבר, סאשה נולינגר לוקח את הנרטיב שהוא חי בתוכו כל כך הרבה שנים, ומסדר אותו מחדש. ושם יש גם איזושהי הזדמנות לגאולה, זה גם איזה מסר חיובי בסופו של דבר.
אז בסוף יהיה בסדר.
לא יודעת אם יהיה בסדר.
לא, אחרי שאני אראה את הסרט, אני מתכוון.
אז תתקשר אליי ואני אנחם אותך.
בסדר. עוד אופציה להתנחם, גילי, פודקאסט של מרק רונסון בפיידר. פיידר זה
מגזין... די, יש פודקאסט למרק רונסון בפיידר?
כן, פיידר, מגזין מוזיקה, אחד הטובים שיש. קחו את מרק רונסון, הדי-ג'יי והמפיק המוזיקלי, מי שאחראי ל-Back to Black של אמי ויינהאוס, זה אלבום זניח כזה.
אה, זה הכל.
כן, ולאלבום הראשון של לילי אלן, ובכלל, להרבה מאוד 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 להיטים, עם המפיקים הכי בולטים באלף החדש, פיידר לקחו אותו, והוא חוזר לשערים הגדולים של העיתון, ולגיבורים של השערים האלה, נגיד קווסטלאב מערוץ, או דייוויד ברן מטוקינג הדס, ומראיין אותם על השער הזה, ומה היה לפני ומה היה אחרי. עכשיו, מרק רונסון, בנוסף לכל הטייטלים שלו, הוא גם היה שדרן רדיו. אז הוא יודע לנהל שיחה כמו שצריך עם מרואיין. וזה תענוג לא רק למי שאוהב מוזיקה, שזה כמובן, לשמוע את קווסטלאב מדבר על מוזיקה, זה תמיד, את יודעת, מחכים ומאיר עיניים ומחדד אוזניים. תגיד, הוא אומר לקווסטלאב, זה נורא יפה. אבל לא, כשיצא האלבום הזה שלכם, שעליו הם מדברים על פרונולוג'י של ערוץ, אומר, אני הייתי די-ג'י. אז עברתי על האלבום בצורה נורא פונקציונלית, חשבתי מה אני יכול לתקלט ומה לא, אני לא יכול לתקלט. פתאום עכשיו, לקראת הסשן הזה שלנו, שמעתי עוד פעם את האלבום, בוא נעשה אלבום מעולה. יש שם הרבה מאוד כנות והרבה מאוד שיחות גם על מוזיקה וגם על התפקיד שלה בחברה, וגם הרבה מאוד כזה רכילות של מאחורי הקלעים, ג'וסי, אבל דברים נורא מגניבים.
צידך שקניב.
כן, וזה ממש כיף, ולא יותר מדי ארוך, ושיחות מאוד 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 מעניינות. על מוזיקה, על החיים ועל יצירה בתוך המגפה, כי הסשנים האלה הוקלטו בתקופת הלוקדאון בארצות הברית. זה מאוד מאוד מעניין, ואני ממליץ לכל מאזינותינו ומאזינינו להקשיב למרק רונסון, מעניין, מה רע?
לא רע.
אז גילי, נשתמע פה בשבוע הבא?
You betcha.
יאללה, קבענו.
יאללה.
ביי.